Ouais.
Une enquête. Il va falloir bien faire une auberge.
Il est pas mal de l'éclater.
בסדר, כולם נכנסו? מה זה? בסדר? טוב. דני, אתה לא יודע שחצי מהחבר'ה לא עוזר? זה תמיד ככה, זה אשמתי, הקשבתי לכם, זה בסדר.
מה לא, זה בגלל שחצי מהחבר'ה לא בישיבה נראה לי עכשיו.
הבנתי, לא יודעת חצי. אוקיי. שורה התחתונה, תמיד זה קורה לי, ותמיד... לא, אתה לא אשם, אתה לא אמור לדעת את זה, אני זה שצריך לעמוד על העקרונות שלי. נכון?
אני אזכיר פעם הבאה.
אזכיר פעם הבאה להיות רשע. טוב, אנחנו באזור 34 לדעתי. דיברנו על פידות, בדידות. כן, 36. טוב, בקצרה, תיאור הפרקים הקודמים, גם אלה שמעולם לא היו בהם וגם אלה שהיו בהם ושכחו. הרב סולובייצ'יק הדגיש את העובדה פרשת בראשית באה לתאר לנו את אופיו של האדם ומהותו ותפקידיו ערכית ומוסרית ומשמעותית וקיומית, והיא מתארת את האדם ואת האישה ואת מערכת היחסים ביניהם, והפרשה מתארת את זה משתי זוויות. דיברתי איתכם פעם על ההבדל הזה בין ריח חד-ממדית לתלת-ממדית, דו-ממדית לתלת-ממדית. לא דיברתי איתכם על זה. העובדה שהתורה בוחרת לספר את הסיפור של בריאת העולם משתי זוויות, ההבדל בין זווית אחת לשתי זוויות שונה דרמטית מההבדל בין שתי זוויות למאה זוויות. הדוגמה הבולטת לזה ביותר היא העובדה ששני עדים מוחקים לגמרי עד אחד, אבל לעומת זאת שני עדים שמתמודדים עם 10,722 עדים אחרים, מה המצב?
תיקו,
למרות שלכאורה יבואו אלי 10,000 אנשים, יבואו אלי שני אנשים, די ברור למי צריך לתת הבחורה. הסיבה לזה היא שההבדל בין שני אנשים לאדם אחד הוא שאדם אחד רואה בריאה דו-ממדית, את עצמו אני אחת, אתם לא תוכלו לראות ריאה תלת-ממדית, וכשיש לי עוד זווית אחת אני מסוגל לראות ריאה תלת-ממדית. דיברנו על זה פעם? כן. עכשיו, פה זה נקודה מאוד משמעותית. שתי הדמויות שמוצגות, גם האדם הטבעי וגם האדם האנושי, שתיהם לא מדויקות. זה לא שהאדם מורכב מאדם טבעי ואדם אנושי. אתם מבינים? האדם הוא משהו אחר. רק כשאני מסתכל מהזווית הזאת אני רואה ככה, כשאני מסתכל מהזווית הזאת אני רואה ככה. ועכשיו דיברנו על זה שלא טוב להיות האדם לבדו. ודיברנו על זה שיש אדם אנושי ואדם טבעי, והנצרות מחקה את האדם הטבעי. ויש גישה אחרת שמוחקת את האדם האנושי. התורה עצמה וחז"ל רואים ערך רב בעניין המשולב הזה. אבל פה למעשה אנחנו מגיעים לנקודה משמעותית מאוד ביחס של האישה. אני קורא בעמוד 36. אך בכל זאת תראה דבר מה לאדם. המפגש עם השם, הרנדבור, המפגש הראשון עם השם, שהביאו לאימות עם הציווי המוסרי בפסקה השנייה, זרז ועוררת לדעת האדם האנושי. היה אדם טבעי שנפגש עם השם. אדם על טבעי, אישיות רוחלית מיוחדת במינהל. כתפיו של אדם חדש זה הוא ממשא מודעות חדשה, מודעות לחוסר שלמות, חוסר לגיטימיות וחוסר שורשיות. מנוחתו הוטרדה על ידי חרדה גדולה, פחד מוות, אימה. בקצרה הוא מצא את עצמו בודד וזנוח. הוא נזקק כעת לא לשותפות מעשית אלא לקהילה אונתולוגית, שבה ימצא את קיומו הבודד את השלמתו ויזכה ללגיטימיות. הנקבה, האישה שעליה מסופר בפרק א', לא התאימה לסוג הזה של קהילה, צריך היה לברוא אישה חדשה, אישה אשר הפכה כמוה כאדם מאישות טבעית לאישות על טבעית, אישה טבעית אשר נעשתה לאישה אנושית, אישיות רוחנית יחידה במינה. מה שהוא אומר זה שברגע שהאדם היה בודד הוא הבין שהוא צריך עוד מישהו, וזה בסיס מהותי מאוד שאדם חייב לדעת אותו. אדם אנושי צריך שותפים. שותפים לא כדי שיעזרו לו לסחוב ביחד את השולחן. שותפים קיומיים. שותפים לדרך. הבדידות היא דבר נורא. פחד מוות הוא מתאר את זה. ועכשיו הוא אומר, מהו למעשה? הרי אנחנו היה לנו אדם טבעי ואדם אנושי. אבל מתי האדם הטבעי הפך להיות אדם אנושי? מהו למעשה ההבדל בין אדם טבעי לאדם אנושי? והרי האדם הטבעי הייתה לו גם אישה טבעית. אותה אישה שנוצרה בפרק א', נכון? אז מה היה חסר לאדם האנושי שהוא לא יכול להסתדר עם האישה הטבעית? זאת אומרת, זאת הנקודה הזאת. מהו מאפיין העיקרי בשיעותו של האדם האל-טבעי? התורה משיבה על שאלה זו בסיפור מתן השמות לבעלי חיים. סיפור זה נראה פוגם לחלוטין באחדותו וברציפותו של סיפור בריאת חווה. אבל הפסוק האחרון שבו זורע אור על הקשר שבינו לבין סיפור הופעתה של חווה, והעיקר האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. המעמד שבו נתן אדם הראשון שמות לכל החיה, בהמה והעוף, גילה לו את ההבדל שבין מצבו ומעמדו קודם שהצטווה, ובין מה שהפך להיות בעקבות הציווי האלו. כי פה יש נקודה מאוד מאוד חשובה, והיא קשורה למשפט הראשון, כמעט המשפטים הראשונים שהרב סולובייצ'יק פתח איתם את הספר. העובדה שהאדם קרא שמות לבהמה ולחיה, זה דבר אחד. העובדה שהתורה טורחת לספר את זה, יש מישהו רוצה להיכנס אליי?
מישהו נכנס, מדליק תאורות.
מצוין, יופי. עוד מעט, אז תסגור את הדלת, וכשהם ייכנסו לפה תעשו פנים שהם לא מבינים מה קורה. סתם.
היינו כאן מאתך.
למה נעלתם אותנו? העובדה שהתורה טורחת לספר את זה. אמרתי לכם, התורה לא מספרת שהאדם הראשון, אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, הוא הלך לשירותים. או אכל גבינה צהובה. או הכין חביתה. כל סיפור שהתורה מספרת, הוא חשוב לא רק בגלל שהוא קרה. ופה זה עוד יותר משמעותי. כי אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל מה שקרה זה שבפרק ב' יש את הסיפור על בריאת האדם, ופתאום, מספרים סיפור, פתאום פלוח מכניסים לנו משהו על האישה, חסרה אישה, אתה מחפש איפה האישה, טרח, יוצאים החוצה וחוזרים לסיפור, נכון? ויברא את האדם, ויש לנו לסיפור, ויאמר השם לא טוב להיות האדם לבדו. לא טוב להיות האדם לבדו, חסרה אישה. מה עושים? חוזרים בחזרה. ואז מספרים את הסיפור המוזר מאוד, שהאדם הראשון הלך וקרא שמות לכל הבהמות. תשמעו, מאוד חשוב לדעת את זה. ממש מעניין אותי. אחרי שהוא קרא שמות, הוא גם מצא למה, ועשה מהזנב של העיגול, והלך לנוח. אחרי זה, זה שני קופים זרקו עליו וגוז קוקוס. מה המשמעות של הסיפור הזה, ולמה הוא תקוע במקום הכי קריטי, נכון? אתם מבינים, אם הסיפור הזה, אם זה פשוט מצלמה שמתארת מה קרה ומספרת לי כל מה שקרה בלי עריכה, בלי לבחור מה חשוב, מה לא חשוב, אז אני מבין מה קרה. השם אלוקים באמת רצה לברוא אישה. בדיוק כשאומרת לברוא אישה, האדם הנודני כזה התחיל לקרוא שמות לכל החיות. טוב, נו, יאללה, גמרת לקרוא שמות, בוא נברא לך אישה. הוא רצה להפיל עליו תרדמה, אבל לא יכול להפיל עליו תרדמה, כי הוא היה באמצע. אבל זה לא הסיפור, נכון? התורה בחרה לספר את הסיפור הזה כדי ללמד אותנו משהו. ללמד אותנו משהו מאוד חשוב. אדם הראשון נתן שמות לכל היצורים החיים על פני האדמה. איזה מין מעשה היה זה ומדוע עודד האלוקים את האדם הראשון לעשותו? היה זה מעשה שבתחום ההכרה. המדעים מתחלקים למדעים תיאוריים. כגון בוטניקה, זואולוגיה, גיאוגרפיה ואסטרונומיה. זאת אומרת שאני מתאר לך מה יש בפועל. ולמדעים פרשנים כגון הפיזיקה. מטרתו של המדען המתאר להכניס סדר וארגון מה שנראה לכאורה כעולם של תוהו ובוהו. למיין ולאפיין. השאלה שהוא שואל היא שאלת המה. המדעים המפרשים עוסקים לא רק בשאלת המה אלא גם בשאלת האיך. הם שואלים כיצד פועלים הדברים. כלי ההכרה העיקרי שלנו עקרון הסיבתיות, נכון? אתה מדבר על פיזיקה, אז הוא רוצה לדעת למה אם אני בא ועוזב את הספר הזה הוא נוחת. למה? נכון? כשאני בא ומתאר ותיאור פרשני, אני רוצה לדבר מה יש פה. מה יש פה דף? מה הדף בנוי? בנוי מזה, בסדר. ומה יש פה? אני מנסה לברר מה יש. היוקים רצה שהאדם הראשון יתור אחרי המה שבעולם, מנקודת ראות תיאורית. הוא עודד אותו למיין ולהכניס סדר ושיטה בעולם רב גוני, אשר נוטע בנו במבט ראשון תחושה של היעדר סדר וארגון. האדם הפרימיטיבי לא ראה את הטבע מתארגן על פי דגמים כלשהם, הוא תפס אותו כגדוש בסתירות. האדם החל בהתפתחותו ובהתקדמותו בכך שהכניס סדר בסביבתו על ידי מיון עולם החי. זו התייחסות מדעית הראשונה אל הטבע. לא קסם, לא רוח השוכנת בכל צמח, לא סיפורים מיתולוגיים. האדם הראשון האובייקטיבי ניגש לסביבתו בגישה מדעית וניסה להכניס במשטר וסדר. האדם רואה עכשיו מפל עם מים, ומה הוא אומר לעצמו? יש פה שכבות קרסטיות קדומות, והמים עצמם פרשו מההפרש שהיה בתוך. הוא לא אומר, וואו, איזה יופי, נכון? הוא רואה חתול. מה הוא אומר לעצמו? הוא לא אומר לעצמו, וואו, איזה יופי, איזה מגניב, או איזה מאמי. מה הוא אומר לעצמו? זה קשור למשפחת החתולים וגם כנראה הנמר והאריה וכו'. אתם מבינים את ההבדל? ללכת לטיול עם אדם כזה זה מאוד מעצבן, נכון? כי כשאנחנו בטיול אנחנו רוצים להתרשם מהדברים, אנחנו רוצים להתחבר לטבע. כשתארו לעצמם שאתם הולכים לטיול בנחל מירון, רואים שם את המים, ואז החבר שלכם אומרים, וואו, איזה כיף, אפשר להיכנס למים, ואז החבר שלכם אומר, כן, מה שקרה פה זה תעתיק של שכבות תת-קרסטיות, והמים שפרצו משם פרצו מכאן, וכו' וכו' וכו', כן? ואז אתם רואים איזה עץ נעים, עם צל, רוצים לנוח מתחתיו, ואז החבר הנחמד שלכם אומר, כן, עץ הדולב הוא עץ תת-שנתי, רב-תכליתי, שהאלים שלו לא נושרים בשלכת, אבל מצד שני נמנים אדמומיים, וכו' וכו'. עכשיו, במובן מסוים זה התנתקות מהטבע, וזה קצת מעצבן, אבל יש מקומות שצריך לעשות את זה. נכון? אתם מבינים, יש מקומות, למשל, כשאדם נמצא במלחמה, הוא לא יכול, או אדם נמצא בהישרדות, אין לו זמן ליהנות, נכון? כשאדם רעב, היה איזה סיפור על שני חבר'ה בבוליביה, שהמדריכים שלהם השאירו אותם וברחו להם, כן? אז הם ממש טרו שם אחרי הג'ונגלים, אני מבטיח להם שהם לא נהנו. הם לא יכלו ליהנות, הם היו עסוקים עכשיו בישרוד, הם ראו עץ, הם לא חשבו איזה יופי הוא, אלא מה הם חשבו? אם אפשר לאכול אותו, אי אפשר לאכול אותו, אם זה מסמל לזה, זה שהוא גדל פה, זה אומר שאנחנו קרובים או לא קרובים וכו'. זה שתי התייחסויות שונות. התייחסות אחת מתייחסת מבפנים, התייחסות השנייה מתייחסת מבחוץ. רב יעקב מדן מספר, אני חושב שסיפרת לכם את זה פעם שפעם, הוא הלך בוואדי קלט, ועשה את המסלול של וואדי קלט, והוא הסתכל למעלה וראה חבר'ה שעושים את המסלול מלמעלה, מהמצוקים. אז הוא החליט יגמור את המסלול, הוא יעשה את המסלול עוד פעם מהמצוקים, מאוד התלהב. רבי יעקב כמו רבי יעקב, אוימר ועושה כמובן. גמר את המסלול, לא יודע מה עם החבר'ה שעשו איתו בטיול, מה הם עשו באותו זמן, והחליט לעשות עוד פעם את המסלול פעם שנייה, ומהמצוקים, והוא אמר שמצד אחד הוא, זה מאוד יפה לראות את זה מלמעלה, מצד שני זה מאוד מאכזב. כי כשאתה בפנים, אתה בפנים. כן? עכשיו, הנקודה שיש פה זה שבאמת על כל דבר אפשר להסתכל בחוץ ומבפנים, וצריך להסתכל על שתי ההסתכלויות האלה. אגב, גם מלימוד תורה, נכון? לפעמים אני בא בתוך הסוגיה ובא ומתווכח וכו', ולפעמים אני גם מסתכל מבחוץ, רואה את הדברים, סוקר אותם. בנקודה הזו ניתק האדם מקשריו הבלתי אמצעים והמוחלטים אל הטבע. ברגע שמסתכל על זה מבחוץ, הוא יתנתק. תוך שהוא רוכש לו יכולת חדשה להביט סביבו, הוא יתייחס לסביבתו כאל דבר זר וחיצוני. כדי שיוחלט לשלוט על הטבע ולפתח אותו, צריך היה האדם להפוך פניו אחורנית. במקום לצעוד בתמימות ילדותית יחד עם הטבע, צריך היה לעצור לפתע את מהלכו, לעמוד אל מול הטבע ולשאול את השאלה הראשונה, מה זה? כשהחל לטעות על טבעו של הטבע וניסה להבינו, זנח האדם את הזדהותו ותחתותו וסביבתו, ומצא את עצמו עומד למולה כזר ונוכרי. מקסים, נכון? אומר כאילו ברגע שהאדם מתחיל לבחון את הדברים, הוא כאילו כבר לא חלק מהסיפור. תראו, אם אני אשלח אתכם ואני אגיד לכם, אני מבקש לכם תיכנסו בבקשה לשיעור ותסתכלו איך החבר'ה מתנהגים. אתם פתאום, אפילו פה, למשל עכשיו פה, תסתכלו איך החבר'ה מתנהגים, מתי הם יותר מקשיבים, מתי הם פחות מקשיבים, מתי הם פטפטים, מתי הם לא מפטפטים. ברגע שתעשו את המשימה הזאת שהטלתי לכם, אתם תהיו מבחוץ, אתם לא תהיו חלק מהחבורה. נכון, עכשיו אתם חלק מהחבורה, אתם לא בדיוק בודקים מה קורה איתנו וכולי. אני מקווה שלא תתחילו עכשיו שתעשייה בזה, אתם רוצים לעשות. אבל אתם חלק מחבורה, יש פה איזו חבורה שלומדת, נחמד לנו, נעים לנו, אנחנו מקשיבים, אנחנו חושבים, אנחנו... אבל ברגע שמישהו יסתכן מהצד, יקבל משימה, יבדוק כמה דקות הקשבה היה בשיעור, הוא כבר לא יהיה חלק מהשיעור, יהיה מבחוץ. זה מה שקרה לאדם הראשון. זה גם מה שהפך אותו לאדם אנושי, ברגע שהוא מסוגל להתנתק מהטבע. דווקא החבר הנודניק הזה שלכם, שמסתכל על כל מה שאתם רואים, אז באותו טיול זה דפוק, אבל באופן כללי זה מאוד חשוב, זה מאוד נכון. היכולת לבדוק את הדברים, להסתכל עליהם מבחוץ. בנקודה זו מגלה האדם את חוסר ההתאמה שבינו ובין הטבע. התגבשותו כאישיות נכנסת לשלב חדש. הוא מתבונן בטבע לא מתוכו אלא מחוץ לו. בשעה שהוא מביט אל הטבע מתוך ריחוק, הרי הוא נע בהדרגה לעמדת כוח מיוחדת וכולל זכויות המיוחדות לו. הדחף היצירתי שבאדם משחרר אותו מצב של מזוג מוחלט מסביבתו. זה אגב מה שנקרא חלק מה שנקרא משבר גיל ההתבגרות. חלק מגיל ההתבגרות זה הרצון להתנתק מההורים. להתנתק מההורים לא כי אתה לא אוהב אותם, אתה מת עליהם. אז למה אתה רוצה להתנתק מההורים? מה? כן, בדיוק מה שאומר פה. כל עוד שאתה חלק ממשהו, אין לך את האישיות הפרטית הזאת. אתה חייב להתנתק כדי שיהיה לך אישיות פרטית. האדם חווה איפה אין את האחדות עם הטבע ואין את האחרות ממנו. אבל הוא גם חלק מהטבע, זה חשוב לזכור את זה. בסדר, כל הזמן הוא אדם טבעי ואדם אנושי. הוא דוגמה לכלל הדומים, לא נציגה של הקבוצה אשר הטענה לקיומה מוצדק רק ברמה כללית. אך הוא גם מהות נפרדת, אינדיבידואל, הקיים משום שהוא עצמו, מבלי שיש לשבצו מסגרת כללית. כאשר משיג האדם את הדרגה שבה אין הוא עוד ישות בלתי רפלקטיבית. כן? הנה קדימה בהרמוניה עם התרחשויות מכניות טבעיות. כן? במקום זאת הוא מתחיל לעצב את קווי ייחודו תוך עימות עם הטבע, הוא מגלה לפתע בתוך תוכו את תבונתו שלו. זו נקודה מאוד חשובה, זה מעשה יכולת הבחירה אפילו. ברגע שאתה מגיב אוטומטית והכל עושה אוטומטית ואין בך שום יכולת להסתכל על הדברים מבחוץ, אתה אין לך אישיות מיוחדת, אתה חלק מתוך איזה מכונה ענקית וגדולה. הדחף היצירתי שבו אל מול הטבע הוא ניצב קוגניטיבי, הבנתי, ביקורתי ומתבונן. הדחף היצירתי שבו מעורר בתוכו סכנות ואת התשוקה לחקור, החקירה אחרי המה, האיך והלמה, החיפוש אחר היצירתיות מגיעים לידי ביטוי. האדם מתחיל לזכור את סביבותו ולגלות בדגמים פונקציונליים מסוימים של התנהגות. רואים את זה המון, 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 המון בצבא. בצבא, יש משפט, תורים שרואים מפה לא רואים משם, מכירים את זה? כל מיני אנשים שאומרים, כן, כן, ככה אמרתי, אבל עכשיו אני ראש ממשלה, אז רואים רואים דבר אחר. עכשיו, יש משהו בנקודה הזאת, זה לא כל דבר בכלל, כל טענה שאדם טוען יש בה אמת מסוימת, אחרת היא לא הייתה עומדת. סתם יצא לי לשמוע היום בבוקר, איזו נסיעה ארוכה, אז שמעתי שמראיינים את הממונה על השכר באוצר, אילן לוין שפורש. והוא היה החשב של משרד הביטחון הרבה שנים, והוא עכשיו כאילו נגד משרד האוצר. שהוא היה חשב של משרד הביטחון, זאת אומרת הוא כאילו היה מתוך האוצר ומתוך הביטחון, והוא אמר כאילו זה נכון, כשאתה מסתכל מבחוץ אתה פתאום רואה דברים אחרים שהם לא קיימים כשאתה מסתכל על זה מבפנים. כן? אחד הדברים, אני אספר לכם סיפור, לפני הרבה שנים, ממש בתחילת שירות המילואים שלי, היה לנו פגישה עם ראש אכ"א לפני איזה 15 שנה, ואז באו ואמרו לו, תגידו לי, למה אתם לא מגייסים את כולם? יש אחוז מסוים, 30% שלא מגייסים, למה אתם לא מגייסים אותם? הוא עשה דבר מבריק. הוא לא ענה לו, לאותו אחד ששאל, הוא בא ואמר לו, בוא תחליט במקומי, אני אגיד לך את ההתלבטות שלי, תחליט בבקשה בשביל. הוא הוציא אותו מהמקום שלו, אנחנו היינו במקום של סליחה, אנחנו משרתים במילואים, אנחנו שירתנו בסדיר, אנחנו קוראים את עצמנו, ויש אנשים נבלות שלא משרתים כלום, למה אתם לא מגייסים את כולם? זה המקום שלנו. והוא בא ואמר, בוא חבר'ה, תגיד בבקשה לכיסא שלי. והושיב אותנו בכיסא שלו. הוא אמר לנו, קבלו החלטה, תגידו לי, יש לי התלבטות, תגידו לי מה דעתכם. יש לי 30% שאני לא מגייס אותם. צריך לגייס אותם לכאורה, נכון? זה לא יפה. צריך לגייס אותם. רק תדעו, שביום שתגייסו אותם, על כל אדם כזה שתגייסו, תצטרכו להשקיע בו כסף. לא רק כסף, על כל אדם שתגייסו, הנזק שהוא יגרום לכם, תצטרכו את שני בני אדם רק לחסות את הנזק הזה. לגייס ל-30% האלה, זה לאבד המון כסף, והמון משאבים, והם לא יעזרו לי, אני כל הזמן צריך לרדוף אחריהם. עם בעיות משמעת וכו', הם לא בנויים לשירות הזה. כן? עכשיו, אם הוא היה בא ומסביר לשכנע אותנו, אני לא יודע מה מצליח. אבל ברגע שהוא בא ואומר, בוא תחליט אתה. פתאום הוא מוציא אותך מהקופסה שלך. אתה נמצא בקופסה שאתה חייל לוחם קרבי, נמצא עכשיו בתוך הבוץ, רואה את כל הנבלות האלה לא משרתים, ואתה אומר איזה. ופתאום אומר, בוא רגע, תצא שנייה מה המקום שלך, בוא בבקשה ללשכת ראש אכ"א, ותגיד לי מה אתה רוצה לנעשה. היכולת לצאת גורמת לך להיות במקום אחר, כשאתה מסתכל מבחוץ. אתה כבר לא חלק מהטבע, אתה מסוגל לראות דברים אחרים. כאשר מנתק, מה זה? כאשר מנתק האדם את קשריו וחוסר האמצעיות ומתבונן בטבע מרחוק, הרי הוא מוצא את עצמו עומד לפני מציאות שאינה רק חיצונית אלא אף מנוגדת לו. הוא נתבע להסתכל ולהיכנס אל עולם עוין, להיותו מודע להיותו ישות אוטונומית המסוגלת לקבל החלטות ולתכנן דרכי פעולתה. הוא יודע גם כי יישום החלטותיו תלוי בדבר אחר, במהות המצויה מחוץ לו, ומסוגלת לסכל את כל המהלכים שגע ותכנן. הוא חייב לפעול מפני שאלוקים נטע בו את הדחף להפעיל את עצמו, ואם זאת בעת בעונה אחת הוא אינו יכול לפעול, משום שהוא סולק עם מעמדו הרם כסובייקט והורד את דרגת אובייקט בלבד. כזה השיעורים ועניינים שאינם מעשי ידיו עשויים להשפיע עליו ולשתק אותו. הוא רוצה לפעול, אבל הוא תלוי בעם האדמה. כאשר האדם הראשון עסוק בתיאור, נתברה לו לפתע אמת גדולה. זאת אומרת, הנקודה הזאת, האישה יכלה להופיע רק אחרי שהוא עסק בתיאור, רק אחרי שהוא התנתק מהטבע. הוא התנתק מהטבע, הוא בדק את הטבע, הוא ראה את משפחת החתולים ואת משפחת השפנים ואת משפחת הכלבים, ואז הוא הכיר לדעת כי הבנת העולם הסובב אותנו, שורה שנייה בפסקה השנייה עמוד 38, מתוך התבוננות בו נרכשת על ידי המידע על הדרך שבה פועלים הדברים מושכים את תשומת לבנו. התבוננות אובייקטיבית היא מקור הידע על אודות העולם, אבל כשמדובר בבני אדם ההתבוננות כשלעצמה תניב כמות זעומה מאוד של ידע. פה הוא זורק את הפצצה. אבל על האדם לגלות את סודותיו בפני מי שמשתוקק להבין אותו, בלא וידוי שכזה כמעט שלא תיווצר הזדמנות ללמוד מדוע מי הוא, מה הוא אדם זה או אחר, כדי שניתן יהיה לעמוד על זהותו. על האדם לחשוף את עצמו, להשיב על שאלות ולהתייצב בפני מראיינה, והאדם שאנו כותבים להכירו חייב לפתוח בחוקריו, ועליו להיות מוכן למסור בכנות ובאמת כל מה שהוא יודע על עצמו, אפילו כך עדיין לא תהיה תמונת הידע שלנו עוד עד אדם זה שלמה, שכן ישנן דברים הנסתרים גם מעיניו שלו עצמו. כשאני רואה כלב, אני יכול לדעת אם הוא עוין או ידיד בקלות. כלב לא יבוא אליי עם חיוכים, יתקרב אליי ופתאום יעשה רח וסים ביס, נכון? כלב מתנהג בצורה פשוטה, או שהוא כועס עליי או שהוא לא כועס עליי, נכון? הדברים ברורים, אין שם איזה משהו עולם פנימי, אי אפשר לדבר על עולם הפנימי שלו, נכון? הוא לא יודע לעשות את המשחק הזה. בן אדם הוא עולם מורכב, עולם שלם. לטבע אין עומק, אני קורא, קיומו הוא שטוח, דו-ממדי. מציאות הטבע מתמצא בפעילותיו. לו נשאלתי אם יש קיום לטבע האילם, הייתי בוודאי משיב ואומר כמובן, אם יש קיום. ולא הייתי חוזר ונשאל למה כוונתי בקיום, זה הייתי אומר פעלתנות. קיומו של הטבע מתמצא בהתנהגות שלו, אין לו משהו מעבר להתנהגות. עלים זזים ברוח, זה העלים. העלים הם סך כל הפעולות שהם עושים, אין בהם ממשות עצמאית. בדינמיקה שלו, בקיום האילם אין יותר מזה, חוץ מהפעלתנות. על כן דרך ההתבוננות בדרגמי ההתנהגות שלו אני יכול לזכות את תובנה אשר עצמי שאותו הטבע אינו משקר, נכון? הטבע לא משקר. יש כלל, יש ביולוגיה, ראינו את פרופסור טחטרמן, איך קראו לו? זה שתחל בנובל עכשיו, טחמן, יש משהו כזה, ואמרו לו מה עם התגלית שלך אם יום אחד יסתרו אותה? אמר אי אפשר לסתור אותה, אני בדקתי, מצאתי את הכבישים האלה, זהו, אין מה לסתור פה. לעומת זאת בפסיכולוגיה, זה פסקה, לא יכול לעצור את זה. אבל לאדם יש עולם פנימי, הוא קיים כלפי פנים כשם שהוא קיים כלפי חוץ. מהותו הישותית של האדם, רוצה לומר מהות קיומו, איננה זהה בהכרח להתנהגותו או לפעולותיו השגרתיות. יש גם אדם נסתר שאיש איננו מכירו, אף הוא כמעט שאינו מכיר את עצמו. ועל כן אף שאנו מתבוננים במעשיו של אדם, אין אנו מעלים בידינו אלא ידע מועט. האדם הוא תעלומה שאיש איננו יכול לפרוטה, כל האדם כוזב, אומר המזמור. לא משום שבני האדם רוצים לומר את מה שאיננו אמת, אלא משום שהם אינם מסוגלים לומר את האמת. תקשיבו טוב לפסקאות בשבטים הבאים, בשורה שנייה עמוד 39. אני רואה את שכני יוצא מביתו מדי בוקר בשעה 6:30, אני יודע לאן הוא נוסע, גם משלח ידו מוכר לי, אני יודע מה יעשה כשיגיע למקום עבודתו. בין שארצה ובין שלא, אני עוקב אחר התנהגותו, מכיר את הרגליו ויודע כיצד יגיב על אתגרים מסוימים. אף נזדמן לי באקראי, ישמו השיחה שנהיה לי בני משפחתו, ויודע אני מה הן דאגותיו ומה הוא מוצא עניין. האם לאחר כל זאת אני מכיר אותו? לא. הוא עדיין תעלומה בעיניי. ייחודו של האדם האנושי מתבטא באותה תעלומה כבירה, שאין מי שיכול לחדור לתוכה מלבד האלוקים. אנחנו לא מכירים את זולתנו. אנחנו מכירים הרבה, אבל לא מכירים את העולם הפנימי שלנו. לכל אחד מאיתנו יש עולם פנימי עשיר, מחשבות, יכולת להוציא את עצמו. אחד הדברים שתמיד באים ומתייעצים איתי, אני תמיד אומר, אני אף פעם לא יכול להחליט עבור אדם. אני יכול לתת כלים, אבל לא יכול אף פעם להחליט. כי רק אתם מכירים את עצמכם. רק האדם עצמו, גם הוא אומר, גם זה בקושי. האדם הוא עולם עשיר, האדם הוא יקום שלם. יש בו עולם מפעים. אני זוכר שבקשו ממני פעם, כשלימדתי בתיכון, לכתוב ציון על תפילה. אני לא הסכמתי. איך אפשר לכתוב ציון על תפילה? אני יכול לכתוב ציון כמה אדם יודע גמרא. גם זה אני לא אוהב, אבל בסדר. כמה אדם יודע מתמטיקה, אני יכול לכתוב ציון. איך אדם רץ, אני יכול להגיד לך. זה התנהגות, זה פעלתנות. אני יכול להגיד לך מה אדם שווה? ממש לא. אחת הדוגמאות המדהימות לזה, יום אחד אתם תתחו את תירונות, אתם תראו שם פתאום מתגלים כל מיני דברים אצל אנשים שלא ידעתם עליהם בכלל. יש אנשים שנראו ביניכם אנשים פשוטים, פתאום מתברר שהם זהב בפנים. יש הפוך למרבה הצער גם, שהם ככה נחמדים וחביבים, אבל בפנים את רושם חילות, כשפתאום יש להם איזה מבחן. והאמת שאנחנו עדיין לא מכירים אותם, ואנחנו אף פעם לא נכיר אותם. האדם הוא עולם שלם, עולם מלא, כל אחד מאיתנו עולם מלא. תחשבו על עצמכם, מישהו באמת מכיר עד הסוף את כל האופי שלכם, מה מטריד אתכם, מה אתם חושבים? היה לכם שיחה אישית מעמיקה מאוד עם איזה מישהו, הוא מכיר אתכם באמת? לא. יש לכם עולם עשיר, לכל אחד מאיתנו יש עולם עשיר. ופה נכנסת האישה, שזה צריך להמשיך פעם הבאה. תזכירו לי, א', איפה היינו? מישהו ששני החבר'ה שיכתבו, וב', על פופר, שאני אגיד לכם משהו בהקשר הזה, על הפסיכולוגיה. בסדר, על פופר בפסיכולוגיה. מי רושם? עוד מישהו? מה זה?